סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי קאץ.
שלום לכם מאזינינו. ימים של אחרי מבצע שומר החומות, הפעם הקולינריה הפכה להיות חלק משמעותי מהמלחמה. מסעדת מרקטו ואורי בורי בעכו ובתי הערכה נוספים הוצטו על ידי ערבים, מסעדה בבת ים נהרסה ויפו כולה תססה. האם הקולינריה תאפשר דו קיום או האם זאת אשליה? האם אוכל יקרב או כשהאדמה בוערת אין לכך משמעות? את הנושאים הכבדים והרציניים האלה אנחנו נבחן כאן היום בתוכנית. זוהי טבעם של החיים בישראל, שירי. כן, אנחנו רוצים לדבר על תפוחי אדמה ועל שמנת או קרם פרש, אבל אנחנו מדברות על מלחמות.
זה היה מאוד כואב ומצלק לראות את התמונות האלה.
זה היה נורא והיום, ואנחנו נצא למסע עם מסעדנים כאן בתוכנית כדי לבדוק מה הם חושבים, איך הם מרגישים ומה יהיה בהמשך הדרך. אנחנו נדבר כאן עם עזרי אמרם, שהוא דוקטורנט באוניברסיטת בן גוריון שחוקר את הדברים האלה באקדמיה. נדבר עם עומר אילואן, שף עטור מירושלים. נדבר עם מעוז אינון מאברהם הוסטל בנצרת. נדבר עם מרקטו בשוק אקו, עם הבעלים, השף עומרי שחר, שהמסעדה שלו נשרפה, וגם עם דוריס חפאוי מיפו. אז יש לנו באמת שלל קולות בעניין הזה. נאמר לתמיר צוברי שלום, ונאמר שלום לאיתי סופרין שנמצאים איתנו. אנחנו כאן בכאן תרבות 104.9, 105.3 FM, באתר האינטרנט ובאפליקציה שלנו ובכאן אודי, אפשר להזין לנו. אנחנו מיד יוצאות לדרך.
סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי קאץ.
טוב, אנחנו במרחב החדש והלא מוכר לנו פתאום, לכאורה לא מוכר כי אנחנו חיות כאן כל הזמן, אבל הנה אנחנו מגלות דברים שלא ידענו, ואנחנו נעשה את זה בעזרת עזרי אמרם, דוקטורנט בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, ועזרי חוקר מרחבי אוכל משותפים. שלום עזרי.
שלום שלום.
שלום רב, מה עורר אותך בכלל לצאת למחקרים האלה? ספר לנו.
שאלה מצוינת. בסופו של דבר אלו פעילויות משותפות שכולנו מכירים, אבל המחקר בעצם לא התייחס אליהם. ואני מדבר כמובן על לכת לנגב חומוס בכפרים הערביים, לפעמים לכת ולקנות פיתות בכפרים הערביים, כאשר אנחנו מדברים למשל בפסח, והליכה לשווקים בתוך הערים הערביות. וצריך לומר, כל הדברים האלו מתקיימים בפני עצמם הרבה מאוד שנים, אבל תמיד יש איזשהו חשש, תמיד יש איזשהו משהו שמרחף מעל, וזה היחסים הביטחוניים בין ערבים ויהודים בישראל.
אז בעתות של בדרך כלל, שהדברים פחות או יותר מאוזנים, נדמה שאנשים הולכים ונוסעים לכפרים ערביים, והולכים ואוכלים ומקיימים איזשהו דו-קיום.
נכון, אבל אנחנו צריכים לומר, כשאנחנו מדברים בדרך כלל, תמיד מתוח כאן. זאת אומרת, בדרך כלל שלנו הוא תמיד מתוח. ובואי נחשוב על זה רגע אחורה. בעצם, מאז אוקטובר 2000, שם הרבה מאוד מהאנשים שאני משוחח איתם, הם אומרים שם היה איזשהו משבר גדול. אני מזכיר, לפני כן הייתה אופטימיות גדולה מאוד, הסכם מאוסלו, הרבה מאוד פיתוח של חלק מהכפרים הערביים, בשביל שתתאפשר כניסה של יהודים ותיירות ומסעדות וכדומה. מאז אוקטובר 2000, אז היה אירוע מחריד, מי שזוכר, של ירי של 13 ערבים ישראלים באזור ואדי ערה, ואז יש איזושהי הידרדרות ופחד שבכל רגע נתון יכולים להבהיר את הסביבה ואת היחסים בין יהודים לערבים. ומאז אני מזכיר פעם אחר פעם, כל פעם יש דברים אחרים שמערערים את היחסים הללו. רק הסוגיות סביב עזה יכולים להסתכל אחורה על עמוד ענן ועל צוק איתן, ועל אינתיפאדת היחידים שאנחנו כבר, אולי כבר שכחנו, אבל הייתה כאן לפני שנתיים שלוש. כלומר, כל החמש-שש שנים שאני עוקב אחרי המרחבים המשותפים הללו בכפר קאסם, אני באופן ספציפי חקרתי במסעדות בשוק העירוני ובסיורים של הרמדאן בכפר קאסם, לאורך כל השנים האלה תמיד היה משהו.
אבל איזה תופעות כן ראית? האמת שלינצ'ים זה נראה לי חריג באופן מיוחד, אבל איזה תופעות בהתנהלות המשותפת כן ראית במחקר שלך?
אז בעצם היום-יום הוא נראה אחרת לחלוטין. אנשים חווים את היום יום שלהם במנותק מה שאנחנו רואים תמיד בתקשורת ובפוליטיקה הישראלית. כלומר, אנשים באים ורוכשים דברים בעסקים בכפר קסם, ברור לנו שנכנסים וקונים בבתי המאפה, יושבים במסעדות בצהריים, הולכים לשוק בשבת, ואני אתן לכם נגיד דוגמה רחבה יותר על השוק עצמו. השוק, מי שמכיר בשוק כפר קסם, יש בו הרבה מאוד סוחרים ערבים, גם סוחרים יהודים, וגם הקהל עצמו, המבקרים הם בערך 50-50. אופן דומה קצת לשוק בטייבה, מי שמכיר. ואחד מהדברים שמאפיינים את השוק הזה, זה שכל בעלי העניין שם, כל השחקנים, המבקרים, האוכלים, בעלי השוק, כולם מנסים להשוות למקום, מקום ללא פוליטיקה. עכשיו, אנחנו בחקר הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה לא מכירים דבר כזה שיש מקום שאין בו פוליטיקה. אבל עצם הניסיון שלנו לקחת את המרחב הזה, מרחב השוק, שהוא מרחב צריכה, מרחב שיש בו אוכל ומאכלים שונים, אנשים באים ומתחברים על בסיס תרבותי וחברתי, לפעמים גם סוציו-אקונומי, כלומר כלכלי, שם אנשים מצליחים לסגל לעצמם מחשבה כאילו זה מקום שהוא מנותק מכל היחסים האלה והמתחים האלה שדיברנו עליהם בהתחלה.
השאלה, האם נוצרים באמת יחסים? זאת אומרת, ברור לנו שאנשים באים כי החומוס טעים, או כי הירקות זולים יותר, והם נכנסים לאיזשהו אקט כלכלי, אקט צרכני. השאלה אם יש מעבר לו בכלל, האם הם בכלל רוצים מעבר?
זו שאלה נפלאה, אבל תמיד כשאנחנו שואלים מעבר, אנחנו צריכים לתהות מהו אותו מעבר. כלומר, האם המעבר שלנו זה שיווצרו חברויות? אז לפעמים כן, אבל זה המיעוט. כלומר, במרחבי צריכה ובמרחבי אוכל לא נוצרות חברויות. לפעמים כן, למי שעוסק במלאכה ונמצא במסעדות ובשווקים, מי שעובד יחד עם חלק מהגורמים האלה, אז כן. אז זה למשל לא קורה. מה שכן קורה זה אופן שבו אנחנו למדים להכיר את האחר. עכשיו גם על זה נחקר הרבה מאוד בעבר, ויש על זה גם ביקורת, מהי המידה שאנחנו מוכנים להכיר מישהו. אם אנחנו למשל באים ומסתובבים במסגרת סיורי רמדאן כאלה, יש סיורים מדי רמדאן, מדי שנה, שלוקחים אנשים באוטובוס כמו תיירים, לוקחים אותם תחנה תחנה בכפר קסם ובערים ערביות סמוכות. השאלה שלנו, מהי מידת ההיכרות שאנשים זוכים לשם? ואני אומר, זה לא רק ההיכרות, אלא אנשים מסתכלים בלבן של העין של האחר, והם באיזושהי נקודה גם מענישים אותו במילה עם א', כלומר, אנחנו מקבלים הבנה אחרת של מי הוא אותו ערבי שגר בקרבנו, ואגב, אם תשימו לב סביב הסבב האחרון שראינו של המתיחות, זה היה בולט אולי מתמיד היכולת שלנו לבוא ולהסתכל, רגע, זה אותם ערבים שעובדים איתנו במחלקות בבתי חולים, אותם אלה שנמצאים בבתי הספר, אותם אלה שנמצאים בכל אחד ממשרדי הממשלה, שאגב זוכים לשוויון גבוה יותר מהמשק הפרטי, אז כל הדברים הללו, אנחנו רואים אותם יותר ויותר בולטים, כי אם תשאלי אותי רונה מה הבטם ליין של המחקר שלי, בסופו של דבר אני רואה כאן מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות במרחב הציבורי יותר, אבל באוכל ובתחום האוכל אנחנו רואים את זה כזרמי עומק. אני רואה השתלבות מועצת של החברה הערבית בישראל, אבל תוך דרישות, דרישות לשוויון, דרישות בהכרה בתרבות הפלסטינית, דברים שלפעמים קשה לנו לעלות על שפתותינו, אבל אנחנו רואים יותר ויותר הכרה במיעוט הפלסטיני בישראל, ומצד שני גם יותר הכרה של החברה הערבית בישראל שהם חלק בלתי נפרד מישראל ומהחברה הישראלית כולה.
אתם מדברים שניכם על חברות, ואני עוד עצרתי בשלב של האמון. יש יחסי אמון בשוק? זאת אומרת, הרי יש אנשים שאומרים, רגע, אני לא אוכל את החומוס, לך תדע מה שמו לי בו, וצריך איזה אמון מאוד גבוה כדי לאכול משהו לא יודעת, ממישהו שאולי אתה לא מאמין בו, חושד בו.
שאלה מצוינת, ואתם יודעים, אתן יודעות יותר מאחרים, כמה שהאדם שהוא קבוע במקום, הוא מקפיד להגיע למקומות מסוימים, אז היחס בין המוכר לקונה מבוססים הרבה מאוד על אמון, במיוחד כשאנחנו מדברים על מקומות שהם ייחודיים, לא על סופרים, כל מיני דברים כאלה, אלא על כתב מיוחד, או בית מאפה מיוחד שרוצה שהדברים יותרים, או האם אתה הולך לקנות גבינות מסוימות, או חמוצים, דברים שהם פתוחים. אז זה אחד מהדרכים שבה אני דווקא רואה את היתרון האדיר בזה. בעצם מפתחים יחסי אמון, שהם יחסים שהם מעבר ליחסי קונה מוכר רגילים, ולתך אגב ניתן לכם דוגמה נוספת, אני כתבתי פרק שלם על האופן שבו בתוך המרחבים עלינו אנשים חושבים ותופסים כשרות. שימו לב, הכשרות היהודית. עכשיו, לא כשרות פרופר כמו שאנחנו מדברים אליה, כי אנחנו מכירים את הביקורת כלפי הרבנות הראשית, אלא כי גיליתי שבחלק מהמרחבים הם עושים מה שנקרא כושר סטייל באנגלית, אצל האמריקאים. זאת אומרת, אני כשר בהווייתי. אני לא מערבב חלב עם בשר, זה מה שאני מגיש לכם, והיחסי האמון כאן הם גבוהים יותר מהיחסי אמון שיהודים מסגלים למשל לתעודות רשמיות של הרבנות ושל הכשרות. הם באים ואומרים, אני מאמין לעבד, כי הוא אומר לי, וכן אני קונה כאן כבר הרבה מאוד שנים, אני עובד כאן ליד, וזה יותר חשוב בעיניי מאשר אם הוא היה תולה שלט של הרבנות, שאנחנו יודעים כיצד לפעמים משיגים אותם.
אני ראיתי צילום שצירפת לאחד המחקרים של אישה חרדית אוכלת בפלאפל ערבי, וזה מאוד הרשים אותי, כי באמת היא, אני מעריכה שהיא מאוד מאוד חשוב לעניין הזה.
ואני רוצה לשאול, בכל זאת, עד כמה זה עמוק, או עד כמה זה שברירי ולא שברירי, כי אנחנו מדברים לכאורה על יחסים של אמון, ועל זה שכן, אמרת, יש מבט אל תוך הלבן של העין, זאת אומרת, בשעה שאנחנו מגיעים לשם, אנחנו פתאום רואים את האחר, את האנושי, אבל מלחמות או אירועי טרור, יש להם נטייה להיות חזקים יותר, הם מתפרצים יותר, ולכן יכול להיות שהמרקם העדין הזה נשבר באבחת יד. השאלה אם תמיד נתאושש ממנו, אנחנו מכירים בהיסטוריה, יחסים כאלה שלא התאוששו גם קולינרית.
זאת תהייה שאני משאיר אותה באוויר, כי את יודעת, אנחנו באמת לא יודעים, כל פעם זה נראה לנו חמור יותר, קיצוני יותר, אבל אני חושב שחלק מהדברים האלה זה תופעות לוואי דווקא של ההתקדמות וההשתלבות המואצת, ולכן אנחנו רואים את האנטיתזה ביתר סט בתקופה האחרונה. כלומר, מה שאנחנו רואים במרחבי אוכל וביחסים בין בני אדם בחיי היום יום, הם העמוקים יותר בין האופן שזה משתקף בטלוויזיה ובפוליטיקה, שיש לאנשים אינטרסים לקדם את הדברים האלה. אבל איך הוא תשאלו בשוק רמלה, שאני לא מומחה גדול ואני לא מכיר שם כל כך, יצא לי להיות שם כמה פעמים, גם שוק רמלה הוא שוק שהוא מעורב, הוא מורכב פחות או יותר מחצי חצי רוכלים וכאלה, כשאנחנו יודעים פחות או יותר מה המאפיינים של אותם רוכלים, אבל זה מערך מזון, מערך אוכל שחייב להתקיים בצורה כזו או אחרת, אם בין באילוץ ואם בין כעובדה קיימת. אבל בסופו של דבר, הערבים הישראלים הם כאן כדי להישאר. אני חושב שאין לאף אחד ויכוח על זה. כיצד? המדינה תקדל אותם.
לקיצוניים לצערנו יש ויכוח על זה. לקיצוניים שכבר אמרו, כרגע אתם כאן, נראה אם תהיו בעתיד. אבל לרובנו אין ויכוח.
כן, אבל הקיצוניים האלה אין להם תוכנית אופרטיבית למזלנו לדברים האלה.
נכון, נכון.
אבל אני לא חושב שיכולה להיות בעידננו, ואגב, סוגיות אחרות שאתם גם דנות בהן לפעמים בחלק מהתוכניות שלהם, וזה לשיחה אחרת לחלוטין, על סוגיות כיצד האוכל הזה, האוכל הערבי, מתקבל בקרב היהודים, אנחנו יכולים להגיד כיום בבטחה שהוא מתקבל בצורה עמוקה יותר וברורה יותר על ידי שני הצדדים. גם על ידי החברה היהודית בישראל, שמקבלת עכשיו בשמחה את הרעיס ואת הכנפה, עם כל מיני תנאים שלה, וגם הערבים בישראל יותר מבתמיד מוכנים לבוא ולחלוק את זה איתם, לא בלי חשדות ובלי חששות.
וגם טענות לניחוס לפעמים, לאמירה שהחברה הישראלית מנחסת אוכל ערבי שהוא לא שלה.
נכון, אבל זה כבר באמת לשיחה מורכבת אחרת, כי אני חושב שכיום האפשרויות לניחוס הן הרבה 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 יותר פחותות ממה שהיה בעבר. כאשר המדיה מאוד מרכזית והערבים ישראלים נמצאים בחלק מהמערכות המרכזיות, כולל בפריים טיים בטלוויזיה, וגם כולל הגל האחרון של פרסום ספרי בישול פלסטינים, שאת זה אנחנו במחקר מכירים כמשהו שמאפשר ליצור תשתית רחבה של איזושהי הכרה לאומית, תרבותית, של שייכות של מאכלים לעם והכל, אבל בעולם הדינמי של אוכל כיום זה
מעניין.
פחות ופחות רלוונטי.
אני רציתי בכל זאת כן שאלה מאוד מאוד קולינרית. נוצרו מנות מיוחדות במרחבים המשותפים האלה, מנות שאתה רואה רק שם? כי אנחנו נגיד ראיינו לפני שבוע את מוזנה בשארה, והיא דיברה על קיגל עם מה היא אמרה? קיגל עם משהו, אני לא זוכרת עם מה היא, עם קובה, קיגל עם קובה במנה אחת. יש משהו כזה שהוא מתחבר ואתה מוצא אותו?
ודאי, ודאי. ומה שהיא תיארה עכשיו, מה שתיארת בעצם, זה דוגמה מצוינת למה שאני מכנה אותו במחקר שלי, המטבח הפלסטיני-ישראלי, לא, היא עדיין עם גרשיים, לא בצורה חלקה, אך לא נכנסו עדיין להגדרה של מטבחים לאומיים, תרבותיים וכדומה, אבל אין שום ספק שיש הרבה מאוד סטים של מאכלים שקושרים באופן ישיר ליחסים בין יהודים לערבים כאן בישראל, וזה מאכלים שמתפתחים באופן שונה מקבוצות פלסטיניות אחרות, אלה שבגדה, אלו שבעזה, אלו שבגולה, באירופה ובארצות הברית, ואלה אפילו שבמזרח ירושלים, זאת אומרת, מתפתח כאן מאפיינים מאוד מאוד ספציפיים, וכמו אותו מאכל שתיארת, יש לי גם סט של כל מיני מאכלים כאלה, לדוגמה, שוב, אני יכול לתת מאפיין אחד, שנוגע למאכלים ערביים כשרים, שאנחנו רואים אותם הרבה מאוד בכפר קסם ובכלל בחלק מהמרחבים, אני אמרתי כשרים, הכוונה שלי במובנם הרחב, וזה מחייב אותם להיות מאוד מאוד פלסטינים במהותם, מבושלים על ידי ערבים ישראלים, וגם מותאמים לטעמי האכילה היהודיים, כמו מנסף כשר לחלוטין, או כל דבר כזה, וגם ממש מאכלים שמתעצבים אחרת, יש מקום משהו בשוק שאני מזהה אותו כפיצה ערבית, ככה קוראים לזה, שזה מורכב ממאכל הזעתר, המאוד מוכר במשולש, מי שלא מכיר, אני אתאר, זה בעצם פיצה שבתוכה מוטמעים עלי הזעתר במלואם, השלמים, בעונתם כשהם טריים, לא הזעתר שאנחנו מכירים במזרח ירושלים, המפואר והטבלין יחד עם הסומסום, ולתוך זה מתעצבת איזושהי מנה אחרת בשוק כפר קסם, שהופכת להיות מאוד פופולרית ומאוד מעניינת, ושוב, כל אחד מהדברים האלה הם דוגמאות מאוד מאוד קטנות, על האופן שבו הדברים האלה מתעצבים, אבל אפשר להתחיל למנות כבר סטים של מאכלים שמורכבים מהמפגש הזה, של היהודים והערבים בישראל.
יפה, אז עזרי, מה שאני לומדת מהשיחה שלך, זה שהמרחב הקולינרי הוא מקום שיכול לייצר קשר ויציבות, ואולי כדאי לנו להקשיב לזה ולהשתמש בזה. ישנו את הצד שאומר, תחרימו אוכל של ערבים או אוכל של יהודים, אנחנו יכולים לצאת בקריאה הפוכה, רוצים לקדם יחסים, צאו ואיכלו, השתמשו בקולינריה.
לגמרי, מומלץ מאוד, וברור לך שזה כל כך עוצמתי, זה שהקריאה שלנו על האנשים לבוא ולאמץ ולהבין את זה, מבוססת על אותו עיקרון של אותם מחרימים, שהם רוצים לפגוע במרקם הרגיש הזה. הוא עדיין רגיש, אבל עתידו הוא די ברור בעיניי.
ולסיום, היה טעים לחקור?
וואו, כמה שהיה טעים לחקור. הרבה שואלים אותי מה מיוחד באופן ספציפי בכפר קסם. אז ברמה החברתית והתרבותית זה מקום מאוד מיוחד ומאוד מעניין, אבל גם מאכלים, בכל מקום שבו תפנו, אתם תמצאו כל מיני פינות חמד, אנשים שאוהבים את מה שהם עושים ומכינים אוכל מדהים וטעים ששווה לבוא ולבדוק.
זה הכי חשוב.
שופננו. עזרי אמרם, תודה רבה.
תודה רבה ששיתפת אותנו במחקר. תודה רבה לכולנו, להתראות.
ביי.
איתנו על הקו מעוז ינון, הוא שותף ברשת אברהם הוסטל, אמרתי נכון?
כן, בדיוק.
שלום, שלום, ולך יש סניפים בנצרת, נכון?
נכון. ראשון לדעתי, הקמת בנצרת לפני הכל.
מה קרה עכשיו בזמן המהומות?
אז בוא נתחיל על שתמיד נעים לדבר איתכם, וחבל שאנחנו בנסיבות כאלה.
לגמרי, זה הדדי.
כן, אז אנחנו כבר מ-2005 פתחנו את פאוזי הזרים, בית הערכה בעיר העתיקה של נצרת, וקצת פרספקטיבה, ידענו כבר תקופות מאוד קשות. לא רק הקורונה, שזה היה מאוד קשה כלכלית, אבל גם מלחמת לבנון השנייה, וגם מלחמה צוק איתן ב-2014. תקופות מאוד מאוד מתוחות ביחסים בין יהודים לערבים בתחומי המדינה, וגם עכשיו זה טלטלה מאוד מאוד רצינית.
הפעם היה משהו שונה, מוז?
א', כן, אנחנו עדיין בפרספקטיבה של זמן, יהיה יותר נכון לנתח את זה. אבל אני חושב שמשהו התערר, אולי כמו בשנת 2000, שאז אני עדיין לא הייתי פעיל כיזם בנצרת, אבל התערר משהו במערכת היחסים בין הקהילות, האוכלוסיות היהודיות והערביות בארץ, מול המשטר, מול השלטון המרכזי, גם אני מדבר את זה כיהודי, גם אצלי יש משבר אמון מאוד מאוד קשה מול המשטרה והשלטון המרכזי, ובטח שאני רואה את ההתנהגות שלהם גם כלפיי, אבל גם כלפי חבריי הערבים.
איפה יהודים וערבים נפגשים בתוך החיים שלך במלון? איפה המפגשים שלכם קיימים?
אז זה הכל. זה פשוט חיים משותפים. זה הקהילה כולה מסביב. נצרת היא עיר ערבית, וגם על זה אפשר לדבר אחר כך. עיר ערבית מאוד מאוד מרכזית בנרטיב הפלסטיני. העיר היחידה שלא הפכה לעיר מעורבת, העיר היחידה שלא נכבשה ב-48, עיר שאין בה כמעט נכסי נפקדים או מגורשים מהעיר, עיר שקיבלה אליה פליטים מכל המרחב של הגליל, שהפכו להיות תושביה מ-48 ועד היום, עיר מאוד מאוד חשובה ומרכזית, והצוות כולו ערבים, כל השכנים, כל העסקים מסביב, סביבה ערבית באופן מלא.
והלקוחות יהודים, זה בעצם מה שאתה אומר, נכון? זאת אומרת, ערבים מארחים את הלקוחות, את התיירים היהודים.
נכון, אז אצלנו בנצרת, ואני אומר אצלנו, לתיירות פנים קוראים התיירות של היהודים. ועד הקורונה זה היה 30% מהלקוחות יהודים, ועכשיו במהלך הקורונה ואחריה זה הפך להיות 100%. כן, ועכשיו חשוב לציין, יש בנצרת כבר מעל 30 בתי הערכה. זה לא רק
שזה הכל התחיל בעקבות איזשהו מהלך שאתה התנעת, נכון? זה בעצם
נכון,
השאתה.
אני יצרתי מודל של תיירות בת קיימה, תיירות שמשתמשת בתשתיות, בניינים קיימים שעמדו ריקים חלקם, והפכנו אותו לגסטהאוס, ואז באמת 30 יותר אפילו יזמות ויזמים תושבי נצרת פתחו עוד גסטהאוסים, ממש מלונות בוטיק רווחן, פשוט מקסימים.
של יזמים ערבים שמיועדים גם ליהודים, כן, כאורחים.
מיועדים לתיירים, וגם ליהודים.
איך מקבלים אותך כיהודי שבא לעשות תיירות בנצרת? זאת אומרת, אתה לא נטע זר מכיוון שאתה יהודי?
אז זה גם שאלה שכל יום שתשאלי אותי, ובטח בכל תקופה, התשובה היא שונה. אני באתי בתור יזם, בתור תייר, תרמילאי שהסתובב בעולם והתאהב בעיר העתיקה של נצרת, ורוצה באמצעות תיירים ובניית עסקים לייצר שינוי חברתי ושינוי קהילתי. זה הדגל שאני מנפנף בו. אני, מה לעשות, נולדתי יהודי, אין לי דרך לא לשנות את זה, ואני גם לא מסתיר את זה בשום צורה שהיא, אבל זה לא החזות של הכל, ממש לא. גם מאוד חשוב, אנחנו בגלל זה גם, בשביל לא להיות נטע זר, אנחנו סוחרים את המקום. המקום נקרא פאוזי עזרין, מקום שמשמר תרבות מורשת פלסטינאית.
כן, לא קראת לו בשם שקרוב אליך, על שם המשפחה שלך, אלא שמרת על צביון המקום. אנחנו ככה קצרים בזמן, כי אנחנו רוצים להספיק היום באמת לעשות סיבוב בהרבה מקומות, ואני רוצה לשאול אותך שאלה חשובה. פתחנו את התוכנית דווקא עם איזה מחקר שמגיע גבוה כביכול מהאקדמיה, אבל הוא אומר לגבי כפר קסם, אבל אני חושבת שאפשר להכיל את זה בהרבה מקומות, שהאוכל התיירות איתו זה משהו שבהחלט יש לו כוח, זה מנוע מגשר, ששם כן מצוי המקום שבו בני אדם מסתכלים אחד לשני בעיניים. אתה מסכים עם זה?
אני מסכים, ואני חייב לגלות שאני מקבל צמרמורת שאני שומע אותך אומרת את זה, כי זה מה שאני אומר כבר 16 ו-17 שנה. צריך לייצר אינטרס משותף, חזון משותף ליהודים וערבים, להסתכל כל אחד על המורשת שלו, הנרטיב שלו, ולחלוק אותו. לא צריך להסכים על כל דבר, לא צריך להסכים לפעמים על כלום, בטח לא במצבים כאלה, אבל זה שיש מקום בטוח ובגובה העיניים שאפשר לספר סיפורים וחוויות מאוד קשות, חלק מהעובדים שלנו חוו חוויות מאוד מאוד קשות בשבועיים האחרונים, אבל זה שאפשר לשתף אותו ולדבר עליו, ותחת אינטרס כלכלי גם אי אפשר, כולנו צריכים להתפרנס וכולנו רוצים להביא אוכל לילדים שלנו, ואפשר לעשות את זה דרך תיירות, דרך קולינריה, זה יכול להיות גשר בין הקהילות היהודית והערבית, ודווקא בתקופות כאלה אנחנו צריכים לחזק את הגשר.
זה ששרפו מסעדות, אורי בורי באקו, גסטהאוסים באקו, אמנם שעיר מעורבת, אתה עדיין אופטימי, אתה עדיין אומר את מה שאתה אומר.
חד משמעית, וכל מקרה הוא לגופו. אורי בוי הוא בן אדם נדיר, שהוא עשה מדהים עבור אקו, ואני הייתי, והיה אצלנו כנס מסעדנים אצלו לפני שבוע, יהודים, ערבים, מכל הארץ הגיעו, והיה המון תקווה.
אחרי שהמקום נשרף,
היה פשוט המון המון תקווה, ויש המון קשרים עכשיו בין יהודים לערבים, קשרים אישיים.
דווקא אחרי המקרים, זאת אומרת שכדאי לראות החצי מזה.
אחרי המקרים, ואני יודע גם, כמו שאני התקשרתי לעשרות ואולי יותר חברים ערביים, במהלך המלחמה בעזה והמאומות שהיו כאן בארץ, ואני יודע שכמוני עשו עוד אלפים, ואולי עשרות אלפים, גם יהודים וגם ערבים. אני קיבלתי טלפון מערבים, ואני יודע יהודים אחרים שהתקשרו לחברים שלהם ערבים. יש רשת חברתית ענפה, חזקה, ואנחנו רק צריכים לשמור עליה, ולטפח אותה, ולהעצים אותה. זה מה שאני עושה.
מעוז ינון, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה, מוסטל, שתמשיך לעשות עשייה חשובה. ביי ביי.
תודה, ביי ביי.
שירי, עכשיו אנחנו הולכות לאקו, שהייתה באמת במרכז הבערה בשבועות האחרונים, ואיתנו נמצא נועם שחר, הבעלים של מרקטו, מסעדה שנשרפה במאומות על ידי ערבים. שלום נועם.
שלום וברכה.
מה שלומך היום? ספר לנו.
מה שלומי היום? קצת קשה לענות על דבר כזה. ברמה הפיזית אנחנו בסדר, ברמה הנפשית אנחנו הרבה פחות.
ראיתי תמונות של שריפה.
אבל אולי רק תספר מה קרה שם באמת בערב המאומות.
למעשה זה היה ערב מאומות הראשון, יום שלישי, 11 לחודש, ידענו שאמורה להיות איזושהי הפגנה. מכיוון שידענו שזה הפגנה שהיא קצת יותר מהפגנה רגילה, אז בסביבות 5-6 בערב התקשרתי גם ל... כוחות משטרה, כוחות ביטחון שקשורים לאקו העתיקה, שאלתי אם אני יכול להמשיך לעבוד, ואמרו לי, כן, הכל בסדר, אפשר להמשיך לעבוד. לצערי, בסביבות 8:30, כשעוד יש לי אורחים במסעדה, ההפגנה, הבנו שהיא מתחילה להתלהט ומתחיל להיות בלגן. בשלב הזה, אני בעצם, מכיוון שהמסעדה ממוקמת בתוך הבזאר הטורקי, פשוט נעלתי את השערים הראשיים של הבזאר, והתחלנו, ביקשנו מהאורחים להתחיל לזרז את העניינים ולהתקדם, כי המצב הוא מצב לא נעים, והתחלנו לסגור את המסעדה. משהו כמו חצי שעה אחרי, הבנתי שבשער המערבי, השער שרחוק ממני, אני רואה שמנסים לפרוץ אותו. בשלב הזה אני לוקח את כל הצוות שלי, כולל עוד זוג אורחים שהיו איתי, ופשוט מכניס אותם לאחד החדרים שאפשר לנעול את עצמנו בפנים. לצערי פרצו את השער ופשוט הגיעו בסביבות 20-25 פורים שפשוט חרבו את המקום, שרפו אותו, שברו את הכל.
ואתם בתוך החדר,
ואיך נחלצתם?
איך
נחלצתם משם?
אז זהו, שאחרי שהם סיימו את הפרעות, הם הבינו שאנחנו בתוך החדר, והם פשוט עם סכינים ומצ'טות ניסו לפרוץ את הדלת. למזלי, שני שכנים ערבים שלי, מקומיים, הבינו שאני נמצא בפנים, ופשוט באו והוציאו אותנו לאט לאט החוצה.
זה סיפור נורא והיום, ואני יודעת שאתה קוי כבר המון שנים, ומרקטו היא העסק שלך, כמה זמן אתם כבר קיימים?
כבר 7 שנים.
שבע שנים. מה עושים מכאן? האם האמון שלך נשבר? האם הרצון נשבר? האם מקימים מחדש? איך מסתכלים הלאה?
תראי, אני אגיד לך, מרקטו כמרקטו, כמותג, ובתור מפעל חיים שלי ושל אח שלי, שהוא השותף שלי וגם השף של המקום, היא תחזור והיא תתקיים. היום בסיטואציה הנוכחית, מכיוון שכרגע עוד אין לנו שום הבטחה, לא לביטחון ולא לשקט ולא לכלום, אנחנו לא יודעים אם בדיוק אנחנו נעזור לבזאר הטורקי. זה באמת אנחנו לא יודעים. גם מבחינת ההרגשה כרגע, גם עכשיו אקו עדיין עם הרגשה, אני קורא לזה שקט עם הד.
כן.
שקט נפיץ. ועד שגורמים, אם זה מהממשלה, אם זה משרד הביטחון, לא ייתנו לנו את השקט שאנחנו צריכים והמקום הזה זקוק לו, הכל כרגע נמצא בלבטים.
בעצם כי אתה לא מרגיש ביטחון, אתה לא מרגיש שזה לא יכול לקרות שוב?
כרגע, כרגע, כרגע אין לי את הביטחון המלא לחזור לשם.
שמענו ממקומות אחרים, מנצרת ומיפו, על אנשים שכבר מנסים להשתקם, ערבים ויהודים ביחד, קושרים קשרים. באקו זה מורכב יותר?
אני לא יודע אם זה מורכב יותר. אם אני מדבר על האוכלוסייה הנבונה, האוכלוסייה החכמה, האוכלוסייה שאני חי איתה כבר 7 שנים בדו-קיום שכמעט אין שני לו בעולם, אני חושב, אז מהבחינה הזאת אין ספק שכולם רוצים שנחזור, כולם רוצים, לכולם מושיטים יד. אין ספק לגבי העניין הזה. בקטע הזה כולם איתנו ביחד. העניין הוא שלצערנו את רואה שיש, אני אקרא לזה במונח קומץ, אבל זה לא כל כך קומץ, אבל אני אקרא לו קומץ של פורים, של צעירים שהם באמת חסרי מעוף, חסרי חלום, חסרי עתיד, אני אקרא לזה, שהם יכולים להרוס את הכל. והם לא הרסו רק ליהודים, הם הרסו ליהודים, הם הרסו לערבים, הם הרסו להכל. אקו בשבע שנים האחרונות הפכה להיות מרכז תיירותי מטורף. זה גם הסיבה שאנחנו נמצאים שם. את הדו קיום של אקו יהיה קשה לקחת אותו. רק העניין של הביטחון הוא ביטחון מאוד קשה. זאת אומרת, כרגע המצב הביטחוני שם הוא לא, הוא לא וואו.
הוא לא וואו. אז אתם אולי תפתחו באקו, אבל במקום אחר, לא בתוך העיר העתיקה.
נכון.
עצוב לשמוע.
עצוב מאוד לשמוע. עצוב מאוד, וחבל נורא. חבל שזה הגיע לסיטואציה הזאת. אני חושב שגם ברמה של מחליטי ההחלטות יכלו למנוע את זה. לא היה סיבה להגיע לזה. וחבל שזה הגיע לסיטואציה הזאת.
ובסופו של יום היהודים יחזרו לאקו? זאת אומרת, זה יקרה? זה יחזור?
תראה, מניסיון העבר, אומרים את זה כל הזמן, מניסיון העבר יחזרו. אני חושב שבסופו של דבר אקו היא חלק ממדינת ישראל, היא עיר תיירותית, עיר שיש לה מה להציע, זה יחזור. זה ייקח זמן, זה פשוט ייקח הרבה זמן.
אבל זה עוד לא שם ולא מרגיש בטוח.
נועם שחר, אנחנו מאחלות לך באמת ימים רגועים, ומקווה שתצא מזה.
ואוכל טוב וחיים ביחד, מקווים, ועצור לשמוע מה שקרה לך.
תודה רבה.
תודה רבה. ביי, להתראות.
סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
רונה, את יודעת, אחד השפים הוותיקים ביותר והמוערכים ביותר, זה שהכניס את המטבח הערבי ללב הקונצנזוס הישראלי, הוא ללא ספק חוסם אבס, ורצינו להחליף איתו כמה מילים.
מסעדת אלבובור, שלום נכון. חוסם.
שלום וברכה, סולת
שלום. זמנים קשים, אתה למוד קרבות חוסם כבר לא פעם, היו עניינים, מלחמות, פיגועים, מה יהיה חוסם, מה קורה עכשיו?
כל שנה יש לנו סיבוב כזה, שנתיים יש לנו סיבוב כזה של, של עימותים, של מלחמות, של אינתיפאדות. אני זוכר מ-2000 אנחנו סובלים מזה, מה לעשות? תקופות קשות, לפעמים תקופות טובות, אבל אנחנו חייבים לדעת דבר אחד, שאנחנו חיים ביחד ונחיה ביחד, ולא יעזור לאף אחד. כמה שיהיה אנשים קיצוניים בשני הדברים, אז אני אומר להם, אנחנו נחיה ביחד ונמות פה ביחד, אין ברירה.
אין ברירה. אנחנו שומעים את זה מרוב השפים שאנחנו מעלים היום חוסם, ואני רוצה לשאול אותך, יש תמיד פתאום ערבים מחרימים יהודים, יהודים מחרימים ערבים, אתה כבר מרגיש את זה בסיבוב הזה?
תראי, אני יש לי שני סניפים, אחד ביוקנעם ואחד במולפחם. במולפחם יש שרידה, אבל זה יחזור, אבל ביוקנעם אני לא מרגיש את זה.
לא מרגיש את זה. זאת אומרת שרק בערים מעורבות או בערים ערביות? בוא נגיד,
ביוקרם רוב הלקוחות שלי זה יהודים, וסליחה שאני אומר יהודים, אבל ההתבטאות הזאת אני לא אוהב אותה, אבל מה לעשות, אנחנו חיים ביחד, ועובדים ביחד, מתפרנסים אחד מהשני.
ולא נשחקים עם הזמן? תשמע, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתה יודע...
היום אני גם יועץ מסעדות, אז כשבאים אליי אנשים, אני אומר, תקחו בחשבון שיש לכם חודש או חודשיים מתפריות, חודש או חודשיים של שביתות, של מלחמות.
זה כבר הפך לחלק מהחישוב, כאילו.
בפודקוס שלנו כבר הפך להיות כאילו חישוב מאוד 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 חשוב מאוד.
מבצעים צבאיים ומלחמות חלק מהפודקוס. מדהים. זה מטורף.
זה מטורף, חוסם.
כן. מה לעשות?
טוב, אז אתה ממשיך להכין אוכל טעים, ולהגיש את האוכל, ואתה מעריך קצת ירידה, אבל ממה שאתה מכיר, בדרך כלל אחר כך זה עולה.
תוך כמה זמן אתה מעריך?
אני חושב שהזמן הזה יהיה זמן קצר, לא כמו פעמים קודמות, כי אנשים כבר הבינו שאנחנו לא מנתקים אחד מהשני, הבינו שאנחנו אוהבים אחד את השני, ואין לנו בעיה לחיות ביחד. אבל... תמיד יש קיצונים, אנחנו לא בונים על האנשים האלה, אנחנו בונים על האנשים הטובים שמובילים את המדינה לסגשוג ולכלכלה טובה ולעבודה טובה ורק לעשות שלום.
זאת אמירה חשובה.
שלום הכי חשוב, שלום הכי חשוב זה בתוך הבית.
בתוך הבית. אז אתה אומר, אנחנו לא בונים על קיצונים, אלא על כל השאר, ואתה אומר שהדברים יחזרו, ותשמע, תמיד טוב לשמוע שאל בבור נמצא שם.
יחזרו מהר. לא לוקח הרבה.
אז הלוואי, הלוואי.
באנטיפאדה של 2000 לקח שנה, שנה וחצי. אני מאמין שפה זה ייקח עוד חודשיים וזהו.
הלוואי, אז תשמע, תמיד טוב לשמוע את קולך, ותמיד טוב לשמוע שאל בבור עומדת כעוגן.
תמיד להיות אופטימיים. ולראות את האור בקצה המנהרה.
אז תודה רבה, חוסם עבאס. תמשיך לעשות את מה שאתה עושה. להתראות.
ביי. דוריס חיפאוי, עורכת סדנאות של קפה וקולינריה אצלה בבית ביפו. המשפחה שלה היא הבעלים של קפה אנטון המסורתי מאז 1888 ביפו.
קולי קפה מצוינים. כן. שלום דוריס. כן.
היי,
היי, שלום. אז תשמעי, אלה ימים קשים לכולם, ואני רוצה לשאול אותך, אני יודעת שאת מארחת הרבה בבית, יש פחות חשק לארח עכשיו?
האמת, סוג של, זה לא שכאילו זה בא ממני, בטח זה בא יותר מהאורחים, כאילו כל החודש הזה אני קיבלתי ביטולים, שורר פחד בכלל בכל מה שקרה, ובמיוחד בערים מעורבות כגון יפו, וכן אני רואה את זה. אני רואה, יש פחד להגיע ליפו.
מה עבר עלייך בזמן המהומות?
אני גרה בשכונת לביבה של שכונת אג'מי, שבעצם כל אחר כך, כל מה שקרה זה היה האזור שלי. אז כן, לא היה נעים, והיה הפגנות, והיה מתפרעים, והיה מתנחלים, ומה שלא בא לך היה ביפו.
לא בא לך, אז גם לך לא בא, אני מניחה, מפחיד, זה היה מפחיד?
ומשטרה, ויסם, בטח שלילות שלנו, זה כאילו, הרגישתי שזה אור יום בלילות, ואנשים ממש השתוללו, וזה היה, וכמובן כל הקבוצות למיניהן, עם כל התמונות שהגיעו בשידור חי, אם זה בבת ים, אם זה באקו, אם זה... לינקים למיניהם, זה היה ממש שכאילו לא היה אווירה נחמדה.
זה אווירה לא טובה. עכשיו, תראי, את שנים המשפחה עוסקת בקפה, ואת מתעסקת ברוח בכל כך הרבה אהבה. יכול להיות שנשבר עכשיו משהו, וכבר אי אפשר לחזור למה שהיה, שלא תוכלי לארח יותר?
אני לא רוצה להיות כזו פסימית. נכון, עכשיו יש הרגשה כזו שלא בא לנו על יפו, אנחנו סוג של נעניש אותם, תקשיבי, האמת היה מלא מבצעים לאורך כל הדרך, אבל המבצע הזה מבצע מאוד מיוחד שהוא הוליד קרע בין יהודים לערבים, קרע שכנראה היה תמון בפנים והכל השתולל. הפעם זה אחרת, אפילו במהומות 2000 באוקטובר, נכון זה היה גם אירועים שם ממש קשים, וגם עשו סוג של חרם על ערים מעורבות, אבל שם זה היה הערבים עם המשטרה. הפעם נכנסו כל מיני אנשים שעזו כאילו להגביר את השנאה בין יהודים לערבים. זה מה שאני רואה, אם זה לפמיליה, אם זה המתנחלים, וגם המשטרה וגם ערבים. אז היה מלא אנשים שהתערבבו, וכמובן יש יד שרצתה לעשות את זה, זה לא סתם, איך אני חושבת, כאילו, כך אני מפרשנת את זה לפחות.
עכשיו, הקולינריה תצליח להרים את זה? את חושבת להחזיר אותנו לאיפה שהיינו קודם?
רק הקולינריה. אך ורק. אני מאמינה שעוד שבוע, שבוע וחצי, אנשים אין מה לעשות, בסוף הדבר אוהבים את הבטן שלהם, וכן יוצאו לאכול כנאפה וחומוס, ויבוא לקנות קפה ערבי, ובסוף רק הבטן שלנו תביא אותנו לשלום. אין מה לעשות.
רק הבטן תביא לשלום.
רק הבטן, רק הרעה, וככה בא לי כזה ובא לי שם, אז זה ימצאו את זה רק ביפו כמובן, וכולם יבואו, אנחנו מחכים לכולם. ונקווה שיהיה, בסוף אנחנו נסתדר. אני, מה שככה נותן לי רוגע, שגם הערבים וגם היהודים יש להם זיכרון מאוד מאוד קצר.
נכון, את זוכרת מעבר? כן, את זוכרת מעבר שהזיכרון קצר ואתם חוזרים ליפו?
קצר מאוד, קצר מאוד. זה גם בימים של האינתיפאדה, שעשו כמה פעמים חרם על יפו, בכלל, לא רק על יפו, על כל הערים המעורבות, עשו, אבל בסוף הגיעו דרך הבטן, הבטן מביאה את כולם הביתה.
לא יפחדו לנסוע ליפו, להיכנס לעיר, אפילו אם ירצו לא לעשות חרם, אין פחד?
תקשיבי, עכשיו נרגעו, העניינים נרגעו, אני לא יכולה להגיד לך שזה לא היה פחד, כן היה פחד, אנשים, אני כאילו כערבייה נוצריה, בוא נגיד, זה הבן שלי, הבן שלי עובד בוול, הוא סטודנט, אני אמרתי לו, תחבי את הצלב שלך, אני מפחדת, הוא יגיע לזה בית, יהיו קיצונים, הוא יראו את הצלב, ואם זה אישה עם חיג'אב, אם זה מוסלמית, גם אני מפחדת להגיע לתל אביב, וגם ההפך הוא הנכון.
עצוב, עצוב לשמוע שאת מפחדת.
אז שרר פחד, אני ראיתי את זה, יש פה גם עסקים יהודים שמפחדים מערבים, וכולם מפחדים מכולם. אני הרגשתי שאנשים מסובבים ראש, לראות אם יש מישהו מאחריי. במיוחד בתקופה של 11 יום של
של המבצע עצמו, כן.
ממש.
אז כמה זמן את נותנת להתאושש? מתי אנחנו רואים את יפו מלאה?
אני הייתי בחולון, ביום השמיני, אני חושבת, ובשעה 12 הייתה הזעקה, אני הייתי לבד, ערבייה נוצריה, כולם היו יהודים, ואז כולם רצו לאיזה מבנה, נכנסתי איתה, ואז התחלתי לשמוע את זה, רוסיה אומרת, סוכה, סוכה, אם היה פוטני, ואת שמעה, אם היה פוטני, היה מזמן שורף את כולם. הבנתי ככה לפי התעס שלה. אני התקשרתי לבת שלי לשאול אם היא בבית, איפה היא, ודיברתי בעברית, פחדתי לדבר בערבית שלא התנפלו עליי. תראי איזה פחד.
איזה פחד, זה נורא לא נעים לשמוע. דוריס, תשמעי, אני מקווה שבקרוב יפו תהיה מלאה, ואנשים יבואו להתארח אצלך, ואני מקווה שלא תדעי עוד פחד, כי עצוב לנו לשמוע כמה פחדת.
אמן, אמן, אני גם
ומה תגישי טעים? תני לנו איזה משהו קטן שאת מגישה כשבאים האורחים.
אני עושה ארוחות בוקר לייט לנץ' כזה, ברנץ', פול, חומוס, לבנים, סבחה, טבולה, כל מיני ככה אוכל ערבי. האמת, כל האוכל הערבי הוא טעים.
לגמרי. אני שמעתי, זהו, אני שמעתי שאת אירחת פעם את שרה ג'סיקה פארקר, אז אני...
אה, באמת?
כן.
וואו.
אני זכיתי לארח באמת מהזוטרים עד המנכ"לים וסמנכ"לים של בכירי משק הישראלי, ואני עובדת גם עם העולם, עם משרדים מאוד מאוד גדולים, אבל התברכתי לערך שני דמויות בינלאומים ב-2019, שרה ג'סיקה פארקר מ-Sex and the City, ואת שר ההגנה של ארצות הברית, אשטון קארטר.
וואו.
כיהן עם אובמה, בימים של אובמה.
והם אכלו אצלך את החומוס וכל מה שסיפרת?
אכלו ונהנו, ואת לא מבינה, יש לי גם אתר שנקרא Jaffa's Toys and Coffee, באינסטגרם, ואתם יכולים לראות את הוידאו שם, הכל נמצא, הכל מתועד.
הכל מתועד, מעולה.
אז טוב, תשמעי, דוריס חפאוי, המשפחה היא קפה אנטון, ואת מערכת ואמרת שיש גם אתר, ובאמת, אנחנו מאחלות לכולנו ימים טובים.
נכון, אני גם כן ירבו כמוכן ככה קצת לייצב את המצב ולהרגיע את הרוחות, זה חשוב מאוד שהתקשורת גם ככה תעזור.
המשפט שלך, אחי, אני שומרת את המשפט שלך, רק הבטן תביא שלום, אמרת. זה, אני הולכת עם המשפט הזה. תודה, דוריס, תודה רבה. ביי ביי.
יום מקסים.
שירי, אנחנו בסיום התוכנית, והמשפט הזה ששמענו קודם, שאומר, רק הבטן תביא שלום, או אולי המשפט של התוכנית?
כן, כן, אני גם עוד מישהו אמר לי שהתור לחומוס תמיד ישמר, תמיד יחזור התור לחומוס, כי החומוס חזק מהכל. באיזשהו מקום זה נשמע קלישאה, אבל אני גם חושבת שבאיזשהו מקום החיבור הזה וההתמכרות הזאת, ויש לנו המון במשותף.
זה לא הנהנתנות, אבל שלא תבינו. מה שדיברנו עליו כאן הוא לחזור לחיים, והחומוס הוא דרך נהדרת לעשות את זה. אנחנו, זה לא רק החומוס.
לא, לא רק החומוס, אבל ללא ספק, הקשרים הם שם.
אז זה נקווה לטוב. תודה לאיתי סופרין, תודה לצביקה בשבקין. ביי ביי שירי כץ.
תודה רבה רון גרשון טל, מי שיהיה יום טוב.
יום טוב.